היום פרק על נשים ופיננסים עם אלעל קלעי, יושבת ראש שדולת הנשים בישראל ויושבת ראש IBI, קרנות נאמנות. היי אלה.
היי.
ממש ממש לכבוד הוא לי שאת הגעת לרעיון פה.
ממש כיף שהזמנת אותי.
איזה כיף. אנחנו עושות פרק, חשבתי לקרוא לפרק הזה איך לפתח אינטואיציה נשית פיננסית. אבל אז כזה אמרת את מרגע, אז שוב פעם אני מחברת כזה, מנסה למצוא כאילו את המילה הנחמדה, אינטואיציה נשית, ליד הפיננסים. כאילו, שוב פעם כאילו להיות נחמדים, שלא להפחיד נשים עם כסף, כי הרי זה אנחנו בעצם...
מדברות. אכן. כן, אבל מה שהכי חשוב בכסף זה אינטואיציה, זה דווקא כן מתאים בעיניי.
זאת אומרת שזה...
סופר מתאים.
יאללה, מאמן, איזה כיף. אז אני נטע אשרוב, מאמנת לנשים, אחרי גירושים. יצרתי את הפודקאסט הזה בשביל לשתף ולהוציא החוצה לעולם נושאים שעולים בחיים אחרי הגירושים וזוגיות פרק ב', וחשוב לי לתת מקום לאתגרים האלה שבדרך כלל לא מדוברים, ועוד יותר חשוב לי לתת כלים לתכנים האלו, שאולי יעזרו לכם לעבור את זה קצת יותר בשלום וחמלה לעצמכם ולעצמכן. אז הפרק היום אנחנו הולכות לדבר על כל מה שקשור לחיבור הזה של נשים ופיננסים, נשים וכסף, התנהלות כלכלית, שבעיקר פגשות אותו אחרי גירושים. זה שלב שכבר אין ברירה, נפגשים עם זה. זה במקום של אין ברירה.
אכן, שם חייבות להתמודד. הרבה פעמים אבל אנחנו מוצאות שליחים חדשים, אז נשים רבות מצליחות להתחמק, אפילו בשלב הזה שבו באמת יש להם הזדמנות להתיידד עם הכסף
נכון.
שלהם.
נכון. אני לא מזמן פגשתי חברה, והיא באמת דיברה על שתי חברות שפנו אליה, וביקשו לנו ככה שתעזור להן קצת זה, והיא אומרת לי, קצת התנהל ככה כלכלית, והיא אומרת לי, יש סיכוי מאוד גבוה שהן יעבירו את זה לילדים שלהן, שינהלו ויעזרו להם, כי פשוט... שזה, שוב פעם, שזה ידלג מעליהן, כל הנושא של התנהלות כלכלית, וקצת להבין בכסף, וקצת לדעת איך להשקיע ולעתיד לדאוג, ותוכניות לעתיד.
כן.
זה מדלגות.
שזה ממש ממש מוזר, כאילו ברוב הדברים האחרים בחיים שלנו, אם מישהו היה שואל אותנו, האם אתן רוצות להיות מעורבות בהחלטות על... על העתיד, על תוכניות שלכן לעתיד, איך אתן תממשו את המטרות שלכן, כן. איזה סיכון את מוכנה לקחת בחיים שלך, או שמישהו אחר יחליט עלייך, על כל הדברים האלה, ברוב המישורים של החיים שלנו, אנחנו לא נסכים שמישהו אחר יחליט
ממש,
עבורנו.
ממש.
ופה משום מה ממש נוח לנו שמישהו אחר מחליט.
זה מדהים, ואני קצת ככה מהחקירה שלי ומהלימודים שלי, אני חושבת שנתתי פה, אני נותנת פה איזושהי, קצת איזשהו הסבר שאני מצאתי, מה שאני לי זה עושה שכל, את הנושא הזה, באמת את ההסללה הזו שבה בעצם נשים, גם אלה שמודרות מהתחום הזה של הכסף, אנחנו נדבר באמת טיפה רגע קצת על הרקע, ואחר כך את אפילו נשמח שנעשה ככה איזשהו... איך המצב היום, איך את פוגשת את המקום הזה של נשים עם ההתנהלות הכלכלית, ואיך אנחנו מפתחים את האינטואיציה הנשית הזו, ככה יותר נתת אפילו ממש ככה כלים, מה אפשר לעשות. אז מבחינת הרקע והסיבות, אני ככה קראתי כל מיני חומרים ומחקרים, והבנתי זה מתחיל במאה הרביעית לפני הספירה ביוון, מעמד של אישה היה כמו מעמד של ילד.
וואלה.
כן, אז אם אנחנו רוצים ללכת ממש ממש רחוק אחורה, וגם בתנך, לא רואים נשים כנמצאות בזירה הזו של השוק, של סחר, אז בעצם נשים היו היו במעמד של ילד, נשים לא היה שום אפשרות של מגע עם כסף או מהתנהלות כלכלית. נלך הזה אפילו...
אין אפילו היו רכוש. יותר גרוע.
בדיוק, הם חלק, בדיוק, הם חלק.
תחשבי שהסיפור הראשון שבו אנחנו פוגשים אנשים בתורה, כן? ספר בראשית, הגירוש מגן עדן. מה העונש שלה?
העונש שלה, הם...
אלישך תשוקתך, והוא בא חימשול. והעונש שלו זה שהוא יצטרך פרנס אותה. אז כן. אז מהסיפור הראשון שאנחנו פוגשים בו את אדם וחווה, כל האומנות שנלוות לדבר הזה, כל התרבות כמובן
שנלוות. כן, אז יכול להיות שיש רק מיכלאנג'לו, דה וינצ'י. איך זה רק היו גברים כאלה מוכשרים? איפה אנשים היו ב...
בבית.
איפה הם היו? כן, מציירים אותן בתמונות עם כלב לידן. כלב זה סמל נאמנות, זאת אומרת, זה ה... כן, מציירים אותן עם כלב. שכלב זה סבבה, אבל את מבינה איפה אנחנו בעצם
נמצאות. לא, ואת יודעת, ויש שכבות באוכלוסייה שזה היה להם מאוד נוח. כן, נשים מאוד פריבילגיות שטיפלו בהם, והן לא היו צריכות לעשות עם עצמן שום דבר מיוחד, או יכלו, במילים אחרות, אולי יכלו לעשות מה שהן רוצות.
כן. כן. כן, דרך הדבר הזה. יש למשל את הכינוי הזה של בלו סטוקינגס. בלו סטוקינגס זה במאה ה-18 וה-19, זה כינוי שנתנו לנשים שהן היו... בלו סטוקינגס זה הגרביים של הגברים הכחולים, אוקיי? שגברים בתקופה הזו שלוקחים הגרביים והמכנס כזה מעל. אז זה הכינוי שנתנו לנשים שהן היו משכילות יותר ממה שהן אמורות להיות. הרי לא היה ממש השכלה לנשים בתקופה הזו, מקסימום זה היה בתי ספר שגם ללמוד איך להיות אישה טובה או בבית או דברים כאלה, אבל זה היה הכינוי שלהן, ואחר כך בשנות ה-60 של ה-1960 או 1969, הייתה את התנועה הפמיניסטית, ה-Red Stockings, שפעלו המון המון למען, כל מיני, המון פעילויות למען מאוד פמיניסטיות. אז זה היה כזה... ככה איזשהו דיבור עם הבלו סטוקינגס בעבר, ואפילו בארצות הברית עד 1975, בחלק ממדינות ארצות הברית, נשים לא יכלו להחזיק כרטיס אשראי על שמן. מה זה 1975? זה פה, זה לפני, זה שנייה, זה 50 שנה. בעצם במבט של התפתחות היסטורית, אנחנו, זכות הצבעה ניתנה רק בתחילת 1900 במדינות, ויש מדינות שעד 1974 זה היה...
שוויץ, כן, לקח להם די הרבה זמן.
עד 1974, רק ב-1974 ניתנה שם זכות הבחירה לנשים.
אז את יודעת, ב-100 שנים האחרונות עשינו די הרבה, עשינו, כן? תנועה פמיניסטית. עשתה די הרבה בשביל לתקן את השיטה. בשביל שנשים באמת יוכלו לקחת חלק איפה שהן רוצות ולהיות שוות זכויות. עדיין, לכן שדולת הנשים עדיין קיימת, עדיין יש לנו הרבה דברים לתקן בשיטה, אבל יש גם לא מעט אנשים שמדברים על לתקן את הנשים. ואחד המקומות שבהם באמת אנחנו לא צריכים שיתקנו אותנו, אבל אנחנו לגמרי יכולות לתקן את עצמנו, זה בקשר שלנו לכסף. וביכולת שלנו לנהל אותו לטובתנו, ולא לתת את האפשרות שמישהו יחליט עלינו בהקשר הזה.
זה, כן, או לפחד. זאת אומרת, יש כמה מאפיינים, אני לא יודעת אם זה משהו, אם זה שוב, זה משהו שהוא מוסלל. אוקיי, אז נתנו ככה טיפה את הרקע באמת, לי היה חשוב, אני בן אדם טכני, ואני נורא צריכה לתת את הסדר של הדברים. טכנית, שנייה תנו לי להבין איך זה עובד. אז אני, מה שאני רואה לאורך ההיסטוריה, יש את המקום הזה שבו אישה, כמו שאמרת, גם אישה בכלל לא חלק היא כמו רכוש. גם בכתובה, אישה, היא לא חתומה על הכתובה. מי שחתום שזה אבא והבעל.
כן.
היא לא שם, חוץ מאשר במה שמוגדר בנושא כספי. מה היא תקבל במידה וחלילה הם ייפרדו, או גם, חושב שגם איזה נדוניה היא מביאה איתה. זאת אומרת, זה לחלוטין, זה מסמך של דיני, מספר דיני חוזים. והיא לא חתומה עליו.
הגיוני. היא גם לא יכולה לתדע אם את, כן, אם את רוצה. כן. ובמדינת ישראל עדיין, בדיני משפחה, בתי הדין הרבניים, יש להם משקל.
יש להם משקל, כן. ואני, זה ככה במאמר מוסגר.
עוד דבר שצריך לתקן.
זהו, זה ממש פרק בפני עצמו, אבל ככה, מבחינת נתונים, זה בכלל בעולם מגמה, ובארץ גם, בארץ קצת פחות, כי יש פה את הקטע מאוד האידיאולוגיה של משפחה, וגם הקטע של הדת, שאין לי בעיה עם זה, אני חושב שזה מקסים. רק צריך גם לתקן כל הדברים שהם לא טובים שם, למשל בסיטואציה של גירושים, שהם הרבה פעמים להוראת האישה, אבל פחות מתחתנים ברבנות, זו מגמה, פחות מתחתנים בכלל, יותר גרים ביחד, וזה הולך ונהיה בגיל גם יותר מבוגר.
הולדת
ילדים, פחות ילדים בגיל יותר מבוגר, ופחות בדרך הרבנות, יותר בכל מיני דרכים אחרות, אזרחיות או הסכמי הורות. יש מושג שנקרא, זה נקרא זוגרות. זה זוגות שגרים ביחד והם לא נשואים. זוגרות. אז יש דבר כזה, וזו מגמה עולמית, ובישראל גם, קצת פחות, כי יש לנו באמת, הנושא של האידיאולוגיה והקיום שלנו, שאנחנו רואים את זה עכשיו במלחמה, כמה חשוב פה פה זה חשוב, פה זה חלק מהמאבק הלאומי, כל אישה תולידי ילדים שהדמוגרפית, אנחנו נשמור על עצמנו.
כן, אבל אז המדינה לא ממש משתתפת בגידולם.
הנה, ישר נכנס, בדיוק, נכון.
כסף.
זה הנושא שבו בעצם כשאישה יולדת את הילד, ואז מה קורה? היא בחופשת לידה, ואז היא מחפשת את ה...
הנתון הוא שבממוצע במדינת ישראל, אחרי לידת הילד הראשון, כאילו עד הילד הראשון השכר שווה, אחרי לידת הילד הראשון השכר של נשים יורד ב-30% ביחס לגברים. כי אנחנו מוותרות על קריירה, חלקנו.
או איזו שיוצאת להיות עם הילדים כשהוא חולה, מתקשרים...
כן, זה חלק מהלוותר על קריירה. לא באמת הורות משותפת. כן.
ואז המשמעות שזה גם שהשכר יותר נמוך, ואז גם הפנסיה יותר נמוכה.
נכון.
ואז גם בעצם...
וגם בגלל שאני לא באמת מתעניינת בזה, והחלטתי שאני לא מבינה בזה ולא יכולה להבין בזה, אז לא רק שמראש הפרשתי פחות כסף לפנסיה, אלא גם לא לקחתי סיכון, כי מישהו החליט שאני אישה ואני שונאת סיכון, ואז אני לא חשופה לסיכוי שהשווקים הפיננסיים מייצרים.
כן, גם אני מוגדרת שונאת סיכון.
אז בבקשה לתקן את זה. כי אם לא תחשפי לסיכוי של השווקים, לפחות בכספי הפנסיה, אז כל האפקט של באמת... של הצועה שהשווקים יודעים לתת לאורך זמן, שאז גם הסיכון היחסי הוא יותר נמוך, נעלם. ואת לא לוקחת סיכון, כן. אבל את גם לא מרוויחה ממה ששוק ההון יודע לתת.
כן, כן, נכון. תגידי לי, בואי נראה במרחב הפיננסי, למשל בתל אביב 125, כמה נשים, את יודעת, נגיד, מנכ"ליות בחברות
אם אני זוכרת נכון, אז שתיים.
וואו, היא כן. מלא. מתוך 125 חברות.
כן.
שתיים רק ממנכלות.
נכון.
הנה, בבקשה.
אלעל אוקיי. וקומפיוג'ן.
אלעל ו?
קומפיוג'ן.
אוקיי.
חברת פארמה, ביומד.
ביומד. מדהים, שאלתי חברה שהיא מנכלית, היא דוקטור ביוטכנולוגיה, והיא ממנכלת חברה. והיא אמרה, תשמעי, בתחום שלנו יש הרבה נשים דוקטוריות, כי בשביל סבלנות, השבת ולהוציא דוקטורט, זה לנשים יש. אבל למנכל חברות, בודדות, כי צריך שמה אחריות פיננסית ולקבל החלטות, ושם אנשים, שם אנחנו מאבדות את המקום הזה של לקבל החלטות פיננסיות.
לא בטוחה שזה בגלל החלק של קבלת החלטות פיננסיות, כמו, תראית, אנחנו מאוד מקצועיות במשהו, ואנחנו בדרך כלל נשארות גם פה אנחנו נוטות לא לקחת את הסיכון בקריירה של... במקום להמשיך במה שעשיתי, אז לקחת סיכון ולעשות משהו חדש. כמו למנכ"ל, שרוב ההחלטות שם הן לאו דווקא פיננסיות. יש גם החלטות פיננסיות, אבל זה לא בהכרח העיקר, תלוי באופי החברה ובסוג הפעילות.
אז איך את מגדירה את זה שמה, שנשים פחות לוקחות סיכונים?
פחות משקיעות בעתיד, לא את כספן, ולא בתפיסת קריירה. זאת השקעה באופן כללי, זה מין משהו... אנחנו מתמקדות למקסם את ההווה, בלהיות יותר טובות, בלעשות מה שאנחנו עושות יותר טוב, ולאו דווקא לחשוב איך אנחנו נשקיע היום בשביל שנפתח את העתיד שלנו. אז אם את רוצה להיות מנכ"לית, את צריכה אולי להוסיף MBA לצד הדוקטורט שיש לך, והוא הולך ועושה את זה. לך ועושה אקזקיוטיב MBA, שזו עבודה קשה, כן? אבל העולם מצפה ממנו לעשות את זה.
כן.
וממך מצפים לנהל בית כמו שצריך, ולעשות עבודה כמו שצריך. אז אנחנו נוטות להישאר בעולם המוכר יותר, בעולם הציפיות החברתיות, בעולם שאנחנו רואות נשים כמונו מתנהגות באופן דומה. כאלה אנחנו כאנשים באופן כללי, אנחנו מאוד מגיבים לציפיות של הסביבה החברתית
מאיתנו. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מוסלק, כמו שאמרנו, מאות שנים אחורה, ואנחנו עדיין, את אומרת, בהתאם לציפיות האלה.
גם, וגם עתיות, ככל שזה מתאים לנו, אם בחרנו מסלול של מדע, אז אנחנו כנראה אוהבות מדע, אז אנחנו רוצות להישאר שם. פחות בוער לנו לחדש את עצמנו, להשקיע במשהו חדש, עובדה, וגם באמת הלחץ הסביבתי, גם לחיוב וגם לשלילה. זאת אומרת, זה קל להגיד שרק עוצרים אותנו, זאת אומרת, לא דוחפים אותנו קדימה, אבל צריך גם להגיד שעוצרים אותנו, זה לא שנוח לנו, זה לא שקל לנו, זה לא שהסביבה לא שמה לנו ברקסים ובורות. כן.
היא מספרת לי חד משמעית, היא אישה בסביבה מאוד מאוד גברית, והיא חד משמעית צריכה לעבוד הרבה יותר קשה כדי להוכיח את עצמה. היא אישה מאוד עוצמתית, מאוד חזקה, מאוד עומדת על שלה. אני חושבת שרק נשים כאלה יכולות לשרוד במקום כזה, באיזשהו סביבה מאוד מאוד, מאוד גברית ומאוד... צריכה להוכיח את עצמה יותר ממה שכל אחד אחר.
נכון, או שצריך לייצר את המודעות. יש גם נשים שמשכילות לייצר מודעות בסביבתן לחסמים שהן מרגישות. ותיאת, אפשר לתקן את השיטה, לא רק את הנשים. אז נשים שבאמת משקיעות בלתקן את הסביבה, למשל, בישיבות, אנחנו נוטים יותר במדינת ישראל, אבל האמת היא שהמחקרים הספציפיים האלה נעשו בכל מיני מקומות בעולם. אז כשנשים הן פחות מ-50% מהקבוצה,
הישיבה
בערב? משתיקים אותם יותר. לא, לא משנה מתי הישיבה. זאת אומרת, גם כמובן יש את התרבות הזאת של שעות העבודה, וזה... בעיקר בישראל זה קיצוני, גם אצל האמריקאים זה די קיצוני, אבל לא משנה מתי הישיבה, אבל כשהסטינג הוא שיש פחות נשים סביב השולחן, זאת אומרת פחות מ-50% מהמשתתפים הם משתתפות, אז משתיקים אותנו יותר, אנחנו נוטות לדבר פחות, והקבוצה מרגישה שלא תרמנו לדיון. אוקיי?
וואו.
אז תחשבי על... וכמובן שיש יותר נשים סביב השולחן, זאת אומרת שאנחנו יותר מ-50%, אז הדינמיקה הקבוצתית משתנה. אנחנו מדברות, מרגישות יותר נוח לדבר. אנשים אחרים מרגישים פחות נוח להתפרץ לדברנו ולקטוע אותנו. ויש לנו השפעה משמעותית על הדיון. אז אחד הדרכים, אם יש לזה מודעות, אז נגיד אחד הדרכים לעקוף את הדבר הזה, זה לדבר בסבב. אוקיי? שזה לא יהיה לגיטימי לאף אחד להתפרץ דברים של אף אחד אחר, ופשוט לנהל את הדיון ברגע שיש קבוצה יותר גדולה של אנשים, בסבב שכל אחד מדבר או מדברת...
בסוף שהם כללים שיתאימו,
כן.
שישימו...
כן.
וואו.
נעשב את תשומת הלב של מי שמנהל את הישיבה, לזה שישים בבקשה לב, לזה שהדינמיקה היא קבוצתית. תיאת, בהרווארד... כן? הם הבינו שסטודנטיות מקבלות ציונים יותר נמוכים מסטודנטים, כי חלק מהציון הוא על השתתפות בכיתה.
וואו.
ואנחנו לא קופצות, אני.
נכון.
אפילו לא בהרווארד. ואז הם הנחו את המרצים לשאול. לא לאפשר לאף אחד להתפרץ ולשאול, ואפלה ופלה, הציונים שלהם השתפרו.
יואו.
כן, די מדהים. אז פשוט מודעות... ולתקן את השיטה, ולהעז בעצמנו.
כן.
שני הדברים האלה עובדים לא רע.
כמו ששרי סנדברג אמרה, לשבת מסביב השולחן, לבוא ולנשים...
כן, אבל אם את אחת סביב השולחן, כן, וכל הזמן אחת... משתיקים אותך, זה קשוח.
לא נעים, זה לא נעים.
כן.
וואו, מדהים. אוקיי, בוא נראה איזה עוד... בוא קצת נדבר באמת על הנושא הזה של ה... מה ש... רגע, עוד יושב לי קודם, ברור מה שקודם אמרת, שהמדינה עוד לא נכנסת לתוך המקום, הספירה הביתית הזו שהאישה והגבר והילדים בבית, ברגע שאחרי לידה ושיש את הילדים קטנים, בעצם המדינה באיזשהו מקום כאילו משאירה את ה... עד שיש את החינוך טרום חובה, בערך משהו כמו 3 שנים, המדינה משאירה את המאבק הזה שיהיה בין הגבר, בין אימא ואבא. מי יהיה עם הילדים בבית? זאת אומרת, זה 3 שנים.
3 שנים.
שאין פתרון.
נעמת, ויצו, אבל בשוליים.
ממש בשוליים.
כן. רוב האנשים במדינת ישראל, אין להם פתרון טוב. ולכן אחד הדברים שבאמת שדולת אנשים וארגונים נוספים, נעמת, ויצו, עובדים עליהם, זה חינוך חובה בעצם. מלידה ועד גיל 3. גם אם הוא לא חובה, אז הוא חובה למדינה לממן אותו. לא חובה אולי לשלוח את הילדים, אבל חובה למדינה לממן את זה. ולממן את המערכות שהן יהיו על רמה. את רוצה לוודא ש...
מטפלת אחת לא על 30 תינוקות,
אלא... בטח לא בגיל הזה.
בדיוק.
והערך המוסף הכי משמעותי מהדבר הזה הוא לילדים. כי תחשבי שההתפתחות השכלית שלנו הכי משמעותית היא בגילאים האלה. עכשיו, ילדים שנחשפים לגירויים ולסביבה שמאתגרת אותם, פשוט מתפתחים יותר. אז הערך המוסף מזה הוא לכולם, גם להורים, גם לגבר, גם לאישה, ובסופו של דבר גם למדינה, כי אם המדינה תשקיע בזה שיהיו פה ילדים
מפותחים יותר,
זה גם טוב למדינה.
וואו. אני אומרת, אם לא נותנים את הפתרון הזה של נגיד של החינוך, אפשרות מסגרת, זאת אומרת, אפשר יהיה לבחור, במדינה אוטופית אפשר, ההורים יכולו לבחור, האם מישהו מהם יישאר בבית עם הילד, ואם לא, ואם נגיד נשארים בבית ולא שולחים אותם למסגרות, אז אולי לקבל איזשהו הטבות מס לזה.
נכון, אבל אני חושבת שבסוף האינטרס שלנו כחברה, הוא שבאמת כל הילדים ייחשפו למערכת חינוך ממש טובה.
איכותית, זה כן, לגמרי.
מגיל, מלידה. כן, יש חום ואהבה בבית, ואתגרים מחוץ לבית.
כן. כן, ולמצוא לזה פתרון שזה לא יצטרך להיות מאבק בין הגבר לאישה פשוט, כי כרגע זה שם זה בעצם מתחיל, כי האישה הזו שילדה, ואז היא כזה...
כן, רק שברוב המשפחות אין פה מאבק, וזה חלוקת התפקידים מאוד ברורה.
זאת אומרת, אין מאבק אפילו, זה ברור.
נכון, זה ברור.
שהאישה הזו שנשארת, או שהיא תעבוד באיזושהי מין חצי משרה, שליש משרה, ובינתיים לרוב, בינתיים הבעל יוכל להישאר ב...
לפנות קריירה.
בדיוק, בדיוק. ואז נוצר איזשהו חור כזה של 10-15 שנה בקורות חיים, ופתאום עוברים להם 15 שנים, ואוי, איפה הייתי ב-15 שנים האלה, ואיפה הקריירה, איפה אני ושוק העבודה בכלל?
כן.
וההשקעות, ברגע שאת לא נמצאת שם בזירה...
את יכולה דווקא להשקיע מהבית. אפשר. מסחר עצמאי, כן.
לגמרי אפשר, נכון. אני חושב שבקורונה זה יותר קרה.
בקורונה זה ממש התפרץ.
ויותר נשים?
יותר נשים, עדיין הרבה יותר גברים, אבל גם יותר נשים נכנסו ולמדו איך ניצלו את הזמן הזה שבבית, ללמוד איך לעשות את זה.
למסחר?
כן.
אז איך אפשר, יש איזושהי מסקנות שאתם כאילו, שראיתם, שלקחתם מהתקופה הזו, איך להכניס את ה... באמת יותר, איך להנגיש לנשים יותר את ההשקעות, שוק ההון, בכלל השקעות?
אנחנו האמת בלמידה מתמשכת של עולם התוכן הזה, זה לא פשוט.
איך נפתח? דיברנו על אני כאילו חושבת שקודם כדי באמת להגיע לשהו לפתרון, זה קודם כל צריך לנרמל את התופעה, שזה מה שדיברנו עליה, שזה, יש פה גם קטע שהוא מגדרי, יש פה גם עניין שהוא הסללה של הרבה הרבה שנים, של נורמות חברתיות, שהאישה היא פחות מחוברת לצד הזה של לחלק הפיננסי. אוקיי, הבנו את זה, וכל אחת יוכל עכשיו להגיד, וואו, זה לא רק אני לא שונה, זה משהו שהוא נמצא פה, בוא, אין מה להתכחש לזה. ואז עכשיו השאלה באמת כאילו, איך אנחנו, מה אפשר לעשות עם זה? איך אפשר?
תראה, אני חושבת שהדבר הכי פשוט והכי נכון להתחיל איתו, זה במשפחה לנסות להגדיר את המטרות הפיננסיות שלנו. מה אנחנו רוצים שהכסף שלנו יאפשר לנו לעשות במסגרת הריאלי, רצוי, בעוד כך וכך שנים. אנחנו רוצים לקנות דירות לילדים, אנחנו רוצים לצאת לחופשה מפנקת בחופש הבא, אנחנו רוצים לשלוח את הילדים, לאפשר להם לעשות תואר ראשון על חשבוננו, כאילו כל משפחה ומה שמתאים לה, אבל צריך לשבת ביחד ולחשוב על זה ולהגדיר את זה ולבחון איך אנחנו מגיעים לשם. תחשבי שברוב הבתים, בחלוקת התפקידים בינינו, אז חוץ מזה שאמרנו שהוא עושה קריירה ואחראי על הפרנסה בהרבה בתים, אז ברוב הבתים גם אנחנו עובדות, גם אם אנחנו לא מביאות את הכסף הגדול הביתה, וגם אנחנו עובדות, ולכן גם לנו יש איזשהו סי על התקציב. ובדרך כלל אנחנו לוקחות על עצמנו את הניהול התקציב השוטף. עכשיו, ניהול התקציב השוטף, ואת לקנות בגדים וחוגים וקייטנות.
זה מנהלת הפקה, זה מנהלת מפעל.
לגמרי, תלוי כמה ילדים יש לך, אבל... כן, אז זה התקציב השוטף. עכשיו, בתקציב השוטף, תמיד יש לנו מה לעשות עם עוד 1,000 שקל, נכון? כאילו, ברוב הבתים.
כן.
והתפקיד שלו, התפקיד שלו זה לדאוג למטרות הפיננסיות העתידיות, למה אנחנו נעשה עם הכסף, מה נוכל לעשות בעתיד. עכשיו, אם לא לוקחות כסף היום מהתקציב השוטף ומשקיעות אותו בעתיד, לא יהיה לנו יותר כסף בעתיד.
כן.
אלא אם כן הוא יעשה אקזיט, ואז כנראה שנתגרש, והוא ימצא גרסה...
גרסה צעירה יותר.
כן, אבל...
וגם את יכולה למצוא גרסה צעירה יותר.
אולי, אבל סתם. זה היה קצת נבזי. אבל גם אם לא זוכות בפייס, אם אנחנו לוקחות היום כסף ומשקיעות אותו בצורה יותר נבונה במטרות שלנו לעתיד, אז יש סיכוי יותר טוב שנוכל לממש את המטרות האלה בעתיד. עכשיו... כל מטרה, אנחנו צריכות להגדיר איזה חלק מהכסף שאנחנו מייעדות אליה אנחנו מוכנות לקחת סיכון. ואיזה חלק okay. מהכסף אנחנו שומרות באפס סיכון.
זאת אומרת, באמת מה שאת אומרת, אפשר לעשות גם, גם, גם וגם. לא חייבים עכשיו להגיד, אוקיי, כל מה שיש לי לחיסכון, כל זה אנחנו לשים עכשיו ב-S&P, 100% מניות. לא חייבים.
עדיף לא.
עדיף
לא.
למשל.
בטח לא כשיש ריבית ואפשר בלי סיכון לקבל איזושהי תשואה אפילו נחמדה.
אני אוהבת לקרוא לזה את ה... יש בעצם מטרות לטווח קצר, יש מטרות לטווח בינוני ומטרות לטווח ארוך.
נכון.
ובייחוד שזה אישה אחרי גירושין, הרבה פעמים גם שואלות גם איפה הילדים נכנסים פה. אני תמיד אומרת, בעד לשתף, להראות לילדים, הנה יש פה גוף כלכלי. המשפחה הזו זה איזשהו סוג של גוף כלכלי.
נכון.
בואו ביחד, אם זה ילדים כמובן, מותם גיל כמובן, כן? לא ילד בן 5 תחיל להגיד לו מה עושה ה-S&P, אבל כן, כן, בגיל כבר ה-10 בטוח ידבר על הדברים האלה ממש. להגדיר מה המטרות, טווח קצר, טווח בינוני, טווח ארוך, נגיד דירה וכאלה, זה טווח ארוך, או תואר, אם ילדים עכשיו בני 10, אז זה תואר, אז זה גם אפשר להכניס את זה טווח ארוך. טווח קצר זה חופשות,
להחליף את האוטו,
להחליף ספה, להחליף דירה, משהו
עם. כן. אז, ואת יודעת, אני כל אחד והשיקולים שלה, כן? יש אנשים שבשביל שיהיה להם חופשה, סוף הדרך, רוצים לקחת את הכסף שיש היום ולהשקיע אותו בסיכון גבוה בשביל שאו שתהיה חופשה ממש ממש מדהימה. או שבסדר.
אז תסתפק בצימר ברמות.
כן, בדיוק.
זה מהמם, יש
מטורים. רציתי להגיד אוהל בכנרת, אבל בסדר, צימר ברמות.
פשוט הבת שלי עכשיו בסוף שבוע, שולחת לי תמונות, מדהים.
אז כן, אז הסיכון, סיכוי בכל סוג של השקעה, מאוד תלוי בנו, מאוד תלוי עם כמה כסף אנחנו באות לאירוע, ובכמה הוא חשוב לנו. וככל שנדבר על זה עם הסביבה הקרובה,
כן.
עם היחידה הכלכלית, כמו שקראת לה, אז גם אנחנו נעזור לילדים שלנו להבין איך חושבות על זה. גם זה מסוג הדברים שאם אנחנו, תיאת, זה כמו ללכת לפסיכולוגית. אם אנחנו רק מדברות עם עצמנו, אנחנו נכנסות לתוך לופים כאלה של...
חוזר על עצמו ולא מחפרים במקום.
אפילו תעמדי מול הראי ותתייעצי עם עצמך בראי על מה את רוצה לעשות עם איזה סיכון את רוצה לקחת. ואז את המפה הזאת של כמה כסף את מוכנה לקחת עליו סיכון, בשביל הסיכוי של להרוויח הרבה, וכמה כסף את ממש לא רוצה לקחת עליו סיכון, את זה את לוקחת ליועץ הפיננסי או ליועצת הפיננסית, למנהל השקעות, למי שיודע לתרגם את המפה הזאת,
כן.
לניירות ערך.
אוקיי.
ואם את יודעת, עוד יותר טוב.
אז יש כמה אפשרות בעצם להגיע למידע הזה, זה יכול להיות, רגע, עוד דבר רק אחד קטן, אומרת, המטרות האלה, אני אומרת, זה צריך גם משהו שמרגש, משהו שאני רוצה להשיג, ואז גם לא אכפת לי אם עכשיו אני צריכה לוותר החודש, אני אומרת עצמי, טוב, החודש אני אוותר או לא אקנה הרבה, לא יודעת מה, בגדים נגיד סתם או פחות מסעדות, כי אני רוצה, יש לי איזושהי מטרה שאני רוצה להשיג, אז זה משהו שהוא, אני לא מקשה שאני צריכה לוותר על משהו בעצם, כי כשיש לי מטרה שאני רוצה להגיע אליה, מה שיש בדרך זה לא ויתור, זה להפך, זו הדרך המטרה, זו השקעה. עכשיו, מה הדרכים להגיע למידע? מה הדרכים ש...
וואו, יש אינסוף מידע, כמה שאת רוצה. אולי הבעיה העיקרית שלנו זה שיש יותר מדי מידע, לא פחות מדי מידע. אז על כל הגדרה, כל סוגיה, כל דבר ששמעת, יש אינסוף מידע. והדבר הכי חשוב לכן לעשות, זה רגע לשים את כל הדאטה הזה בצד, ופשוט להתחיל להשקיע. תראה, זה באנלוגיה זה כמו לרכב על אופניים או ללמוד לשחות. אי אפשר לעשות זה בהתכתבות, אי אפשר לעשות זה מלראות סרטים ממש. ביוטיוב. עד שאת לא עולה על האופניים עם גלגלי עזר, רצוי, כן? ולא על הכביש, לא בנתיבי איילון, לא מומלץ, אבל עם גלגלי עזר על שדרות חן. כאילו, הסיכון פה הוא ממש ממש נמוך, בייחוד אם את עם כסדה. והסיכוי של ללמוד איך לעשות את זה, האמת, אין דרך ללמוד איך לעשות את זה בלי להתיישב.
כן,
על האופניים. אז, ואפשר לעשות את זה בצורה מאוד רכה. זאת אומרת, הדבר הראשון זה להחליט על הסיכון סיכוי. כן, על איזה חלק מהכסף את מסכנת בשביל שבאמת יהיה לך סיכוי להרוויח מלא, ואיזה חלק מהכסף את שומרת עליו כמו שהוא. ואז את צריכה להבין איזה מכשירים פיננסיים יכולים לאפשר לך את שני המצבים. אז רובנו יודעות, כי קלטנו את זה מהיקום סביבנו, כן. שאם אני רוצה להרוויח, אני צריכה להיחשף לשוק המניות. איך אני יכולה להיחשף לשוק המניות? אז שמענו על ה-S&P 500 ועל הנאסדק ואולי על המניות המובילות בבורסה בתל אביב, כשאין איום איראני. אנחנו יודעות, כן? אנחנו רק צריכות להיות קשובות כן. למה מספרים לנו. כן. ומה המכשירים הסולידיים, מה המכשירים שבהם הסיכון הוא מאוד מאוד נמוך, פיקדון בבנק, אגרות חוב של ממשלת ישראל, אגרות חוב של הבנקים, של חברות מאוד יציבות בישראל. כן. אנחנו יודעות את זה.
קרן כספית, מה שהיום
נכון. מדובר. והכלים הפיננסיים שמאפשרים לנו לעשות את זה, זה באמת קרנות. אז יש כל מיני קרנות נאמנות, אפשר של כל מיני יצרנים, ואני אגיד שאם תלכי אפילו למערכת המחשב של הבנק, ובטח אם תלכי למערך הייעוץ בבנק, תקבלי הסבר על איך לבחור מתוך הדבר הזה. ועוד דבר שצריך לאמר זה שאם הולכים למכשירים הממש פשוטים, שנקראים קרנות מחכות מדד, קרן שמחקה את ה-S&P 500 וקרן שמחקה את מדד אגרות החוב הממשלתיות, יש פה, אי אפשר לטעות. אוקיי? כאילו באמת צריך לעשות משהו מאוד מוזר בשביל לקבל פה החלטה שהיא שגויה.
אוקיי.
אז אין פה כל כך מה לפחד מטעות. צריך פשוט לעלות על האופניים עם גלגלי עזר ולהתחיל לנסוע.
עם כל קרן כזו אפשר להסתכל, הכל נגיש באינטרנט, כמעט הכל שם.
נכון, באתרים הפיננסיים.
להסתכל ביצועים 5 שנים אחורה, ולראות מה, להסתכל אחורה ולראות מה זה עשה, ולראות ש...
כן, וככל שמרגישות יותר בטוחות, אז אפשר גם ללמוד יותר, וגם להוריד את הגלגלי עזר ולהתנסות בעוד דברים.
כן. אז זאת אומרת, אז יש הרבה מידע, קודם כל... להתחיל לקרוא, להיכנס לאינטרנט, לקרוא גם לאתרים פיננסיים, לקרוא, להסתכל, להיחשף לחומרים. אפשר להתחיל בשוק בארץ, לא חייבים ישר, התחלנו עם גלגלי עזר, בוא נתחיל בשוק בארץ, להבין או שמישהו יותר נוח לה באנגלית. אז תתחיל לקרוא, יש בלי סוף חומרים.
גם על השווקים בארצות הברית, יש בלי סוף חומר בעברית.
אוקיי, אז אפשר גם לקחת איזשהו, אפשר גם לקחת קורסים.
חד משמעית, יש מלא קורסים.
לקחת קורסים, להתחיל להבין ולהרים טלפון לבנק.
אפשר ממורה פרטית ועד מועדוני משקיעות שנולדו במקומותינו.
שאני גם עובדת על לעשות משהו כזה.
כן, זה מאוד נעים ללמוד ביחד, נכון?
כן, כן. זאת אומרת,
יש כאלה שיכולות ללכת לאוניברסיטה הפתוחה, אבל רובנו מעדיפות ללמוד בקבוצה.
כן, יש משהו ביחד הזה שגם לנרמל את החששות, ואני אומרת, הכי חשוב זה לשאול שאלות. אילו, הרבה פעמים אנחנו חושבות שאנחנו, אני, רגע, אני בעצם לא מבינה עכשיו, מה היא אמרה? מה זה הקרן? מה היא אמרה? אני, לא, בדרך כלל הרוב, את לא תהיה היחידה שלא הבנת, יש עוד מסביב שלא הבינו, והם פשוט לא נעים להם לשאול.
נכון, והאמת היא, גוגל גם מספר לנו הכל, אז לא הבנתי איזשהו מונח מההקשר של השיחה, כאילו, לא צריכות לדעת כל דבר, את ההגדרה המילונית שלו, אנחנו מבינות הרבה דברים מההקשר של השיחה. אבל גם אם רציתי להבין טיפה יותר טוב, אז או גוגל, או ללמוד בצורה מסודרת. זה לא עכשיו דוקטורט, קורס של 8-10 מפגשים, מאפשר לך להוריד את גלגלי העזר ולרכב מאוד בנוחות. אבל תעשית הקורס,
כן.
יחד עם לעלות על האופניים.
כן. זאת אומרת, אפילו לקחת איזשהו סכום כסף, זאת אומרת, להתחיל, זה יהיה חלק מהשכר לימוד, להתחיל לשחק עם זה, אני קוראת את זה אפילו לשחק, זאת אומרת, להתחיל להתנסות.
נכון. את יכולה דרך הבנק שלך, את יכולה דרך חשבונות מסחר עצמאי, יש...
אפילו לברר מה האפשרויות, מה הדרכים השונות, כבר פה לומדים המון.
נכון.
אם את מדברת עם בית השקעות, וכמה עלות לכל דבר, כל עסקה, או באחוזים, או אם את עושה את זה לבד דרך הבנק, לשחק עם זה, לא לפחד, פשוט לבדוק ולשאול ו...
כן, ולזכור כל הזמן זאת אומרת, מחיר הטעות שלא לעשות, הוא הרבה יותר גדול ממחיר הטעות של לעשות.
נכון. בארצות הברית אני חושבת, יש נתונים שקודם כל נשים, בגלל שחיות יותר מגברים, אז הגבר... הוא ייפטר קודם, אבל האישה תישאר יותר חיים, אבל גם יותר ברמה, בעוני, כי היא גם הרבה מהכסף,
שוב, לא השקיעה.
קודם, היא לא השקיעה, אז היא לא, וגם כי הרבה פעמים גם צריך הרבה תרופות או טיפולים שהיו צריכים על הגבר, כן. ואז...
ואין להם ביטוח בריאות, אז הם כן. בכלל בצורות, כן.
אז זה... למשל בארצות הברית. בקיצור, אנחנו, אוקיי, אז אנחנו לא שם, אנחנו לא רוצות להיות שם. פשוט לא לפחד ולהיכנס ולהתחיל לעשות את זה. אוקיי, טוב, אנחנו די ככה עשינו את ה... את רוצה, תנית כזה ממש בא לי, טיפה כזה שם ככה קצת תדליקי אותם קצת עם כל מיני כאלה, איזשהו השקעה כזו, איזשהו משהו כזה מאוד, או משהו שעכשיו הולך הרבה ונהיה כזה להיט בתחום.
וואו.
כן, זה כאילו עכשיו עוד כמה שעות, בוא נכניס את זה 5 דקות.
כן. את יודעת, אחד הדברים שממש קשה לנו להבין בעולם התוכן הזה, זה שאף אחד לא יודע מה יקרה מחר בבוקר, נכון? כן. אנחנו ממש... וזה עוד יותר גרוע, כי המציאות שבה אנחנו... יש לנו חוכמה בדיעבד, כן? אני יכולה להסביר למה השוק התנהג כפי שהוא התנהג בחצי שנה האחרונה. יש הסברים מאוד ברורים ללמה הוא התנהג. ואז נדמה לי שאוקיי, אם אני יכולה להסביר את העבר, אז אני יכולה לחזות את העתיד.
נכון.
והמציאות היא שאנחנו לא. ולכן הדבר הכי חשוב בהשקעות, זה לפזר. פשוט לייצר פיזור. אוקיי? אז הכלים הפיננסיים שדיברנו עליהם לפני רגע, כמו המדד של 500 החברות הגדולות במשק האמריקאי, ה-S&P 500 במקרה הזה, או הנאסדק, שזה 100 חברות הטכנולוגיה הגדולות שנסחרות בארצות הברית, זה פיזור. 500 חברות, 100 חברות, תל אביב 125 חברות. בהמון ענפים, אוקיי? אז יצרנו פה כבר איזשהו מרחב של פיזור.
כל חברה מקבלת המשקל היחסי שלה לפי גודל החברה?
אז אפשר לסבך את השיחה בינינו ולהגיד שיש מדדים שהם equal weight, זאת אומרת שכל חברה מקבלת את אותו משקל במדע, ויש מדדים שבהם ככל שהחברה גדולה יותר, המשקל שלה במדד גדל. ואז באמת, אם את משקיעה היום במדד הזה שנקרא S&P 500, יש 7 מניות שנקראות 7 המופלאות,
כן.
שהן מניות הטכנולוגיה שכולנו מכירות את השמות שלהן,
כן.
ובאמת הן מהוות אחוז מאוד מאוד גדול מהמדד, וכשהחברות האלה עושות טוב, אז המדד הזה הספציפי עולה, וכשהן עושות פחות טוב, אז הוא לא עולה. צריך להגיד, הכלכלה האמריקאית, למרות עליית הריבית, מאוד חזקה. שיעור האבטלה נמוך. כן, אנשים, יש להם כסף, יחסית אין להם הרבה חובות, יחסית לעבר. הם בתוך הקורונה למדו לחסוך, למדו שהעולם מפתיע אותנו, וכדאי שיהיו לנו חסכונות, אז חוסכים יותר. ובסך הכל, עם כל הצורות מסביב, שיש קצת אינפלציה והריבית גבוהה, גם בישראל וגם בארצות הברית וגם באירופה, אנשים צורכים, והכלכלה עובדת ומתפתחת, ולכן...
לא לשבת ולחכות שמשהו זה, אלא
כן, עדיף לא כל הזמן להיות מפוחדות. תיאת, במצגות הרבה פעמים אני מראה גרף כזה של ההתנהגות של ה-S&P 500 על פני המאה שנים האחרונות. ואני מספרת שאם סבתא שלי, היא לא עשתה את זה, אבל אם סבתא שלי הייתה נועזת ומשקיעה, והייתה לוקחת $100, ומשקיעה אותם ב-S&P 500 ב-1926. Okay. אני הייתי יורשת מיליון, מיליון 300, אם את רוצה לדייק. כן, בקטנה. אז אם אנחנו דואגות לנכדות שלנו, זה לא רע.
$100 בחודש או $100 שמה ושוכחת?
שמה ושוכחת.
וואו.
כן. זה מה שהמדדים האלה, זה מה שהמדד הספציפי הזה, עשה על פני 100 שנה. עכשיו, זה לא אומר שזה מה שיעשה ב-100 שנים הבאות.
כן, סוגריים, כוכבית.
כן, אבל ככל שאנחנו חושבות שהכלכלה תמשיך להתפתח, ושהתחממות גלובלית או פצצות אטום לא יהרגו את כולנו, אז איך לא? קחי $100, $1,000, זה יותר הגיוני במציאות שאנחנו חיות בה. ותשקיע אותם, ותראי מה קורה.
למשל, הילדים שלי, ברגע שהם התגייסו, אפילו כשהבת שלי התחילה, ברגע שישבנו פתחנו חשבון בנק, זה היה בגיל 18, הבת שלי אפילו קודם כשהיא התחילה למלצר, מהרגע שהם התחילו להרוויח כסף, באותו מעמד גם פתחנו תוכנית חיסכון.
אפילו חיסכון לכל ילד.
לא משנה מה, אבל לא משנה כמה. זה ברור, כן.
כן, אבל חלק גדול מהציבור משאיר את זה בפיקדון בנקאי. לא, זה כסף שצריך לשרת אותם בעתיד. למה לא לשים אותו? אם הם יפסידו, אז הם יפסידו, אבל אם הם ירוויחו, זה ייתן להם קרית מאוד יפה להתחלה.
אז החינוך הזה גם לדור הבא, לילדים שלנו, מה שאמרנו גם קודם, המטרות האלה ואיזה מטרה אני שמה, ולהיות מכוונים על ההתנהלות הפיננסית, התנהלות כלכלית.
ושיהיו שותפים בשיחה.
גם השותפים.
ושותפות.
שותפות. לרגע ברח לנו.
גם שותפים וגם שותפות, אנחנו צריכים את שניהם שם.
נכון. טוב, וואי, האמת רק התחלנו מבחינתי, היינו יכולות פה עוד עכשיו, אתה יכול לעשות פה שיח פיננסי לגמרי, על צורות השקעות, על מכשירים פיננסיים. אז בזה אנחנו בעצם ככה מסיימות. אהבתי שאמרת כאילו בעצם אפשר גם את דרכי ההשקעה לעשות אותם בדרכים של לא חייבים להחליט, אוקיי, עכשיו הכל יהיה מנייתי, הכל יהיה זה, או חלק, או הרבה פעמים יש את ההתלבטות הזו.
לא, ממש חשוב לפזר. ממש חשוב לפזר.
כמה אפשרויות לעשות את זה, גם איזה, להתחיל בסכומים קטנים, להתחיל להיכנס לזה, להתחיל ללמוד ולא לחשוש מזה, ולצבור את הביטחון, את הידע, ולאט לאט. אפשר לעשות את זה לאט לאט, וככל שגם תהיה יותר סביבה שאפשר לדבר איתה על זה, אז זה גם מוסיף. אני חושבת שטוני רובינס אמר שאנחנו הממוצע של 5 האנשים הכי קרובים אלינו. זה, וואו, זו אמרה ממש...
ממש יפה.
מעניין לבדוק רגע מי הם 5 האנשים הכי קרובים אלינו, ולראות איך זה... ואם זה פחות מתאים לנו, אז אולי לנסות לאתגר את עצמנו עם... סביבה נוספת שהיא יותר ככה תהיה במקום הזה שאיפה שאנחנו רוצים להיות. טוב, אלה, אז איפה, את בעצם יושבת ראש גם שולת אנשים וגם ה-IBI עקרונות נאמנות, איך אפשר להגיע אליכם, להשקיע, לקבל ייעוץ?
שולחות לי מייל. ואני בדרך כלל מגיבה.
באינטרנט, איך מחפשים עקרונות נאמנות, ה-IBI?
כן, אבל האמת היא שבתוך ה-IBI יש לי פורום שנקרא תשקיעי בעצמך.
נכון.
אז הכי פשוט זה לחפש את פורום תשקיעי בעצמך ב-IBI ולתקשר איתנו.
כן, אני, הפרסומות עולות לי כל הזמן ואני מאוד אוהבת את זה. כל קופץ לי.
ככה זה עולם הפרסום.
כן, כן. אוקיי, אז תודה רבה שהגעת לפרק. אני מאוד נהניתי, מקווה שגם את, מקווה שהבאנו... ערך?
בהחלט, אני גם מקווה שהבאנו ערך, ותודה שערכת אותי.
תודה.